טוב, אז אנחנו היום בנושא של היחס בין הקדושה לבין הטבע. שתי פסקאות עוסקות בעניין הזה, ופסקה כ"ח, פסקה למד. נתחיל עם כ"ח ונמשיך. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל, והשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. זה גמרא במגילה שמדברת על זה שכשעם ישראל ירד השכינה ירדה יחד איתם. אז אחת המשמעויות של ירידת השכינה זה להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה. צריכה היא להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה, שהיא הקדושה שבטבע עצמה, שהוא יסוד תיקון עולם כולו וביסומו הגמור. והקודש שבגולה יחובר אל קודש הארץ, ועתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל. אז בואו נסביר את זה כדי שזה יהיה בשלבים שנוכל ככה לעכל את כל הדברים שיש פה. אז בינתיים שני המושגים שאנחנו פוגשים בינתיים זה קדושה שבטבע, שזה קדושת ארץ ישראל, שעליה הוא אומר שהיא יסוד תיקון העולם כולו וביסומו הגמור. הנושא הזה של ביסום מופיע ברב קוק בהרבה מקומות, לקוח מהקבלה. בקבלה יש מדברים הרבה על הנושא של המתקת הדינים. המתקת הדינים זה הנושא של הביסום. זאת אומרת, זה כמו מה הרעיון של בוסם, כן? זה לקחת כאילו איזה משהו שהוא חומרי, משהו שהוא יש לו פוטנציאל כביכול, נקרא לזה להסריח, אבל יש לו איזה פוטנציאל של חומר, ולבשם אותו זה בעצם להצליח ולקחת את אותו הדבר ולרומם אותו ולהראות את הרוחניות שיש בתוך הדבר הזה עצמו. אז זה, בקבלה זה מופיע הרבה כמיתוק הדינים, כי הדינים זה גם כן משהו שקשור לעולם החומר, לעולם המציאות, ומיתוק הדינים זה כמו לבשם, כן, למתק. זאת אומרת, זה לקחת את החומר, את הדין, ובעצם לעדן אותו, למתק אותו ולהפוך אותו עצמו לדבר טוב, לרחמים. אז זה בעצם היסוד של קדושה שבטבע. זאת אומרת, זה גם קשור למה שדיברנו שבוע שעבר, על האבות, כן, על שיחת עבדי אבות, שהחיים עצמם, הטבע זה בעצם הטבעיות של החיים, והקדושה שמתגלה בתוך הטבע זה קדושת ארץ ישראל. בארץ ישראל זה בצורה חיים את החיים בטבעיות, והחיים הטבעיים עצמם הם בקדושה. זה מה שהיה אצל האבות. האבות גם חיו כמובן בארץ ישראל. כל הזמן יש להם מבטחות על ירושת הארץ. יצחק גם אסור לו לצאת בכלל מארץ ישראל. יצחק שהוא הדין, שהוא שורש העניין הזה של הדינים, הוא עובד האדמה, כן? הוא הכי, יצחק הוא הכי חומרי, הוא הכי מחובר לחומר, למציאות, הוא מאבד, הוא ממש מחובר לבארות, לאדמה, והוא לא יוצא מהארץ, ומבשם את הארץ, ממתק את הארציות, וזה הקדושה שבטבע. זה מושג אחד. מושג השני, זה הקדושה שהיא בניגוד לטבע. או במילה אחרת, הקדושה הלוחמת נגד הטבע. קדושה לוחמת נגד הטבע, כולנו זוכרים, מכירים, אם זה משפטים שנמצאים בחובת הלבבות או ברמב״ם שמרבים לצטט אותם, כל מה שיוסיף הגוף בניין, יוסיף השכל חורבן. כל מה שיוסיף השכל בניין, יוסיף הגוף חורבן. זאת אומרת, הדברים האלה הם הולכים בשני מסלולים שנתקלים זה בזה, הם לא דברים שאפשר לחבר אותם ביחד, וזה בגלות תפיסה רווחת מאוד, שהיא באה מהמקום הזה של השכינה שירדה עם עם ישראל, היא בעצם נתנה את האפשרות להיות קדושה, שתהיה אפשרות של קדושה. מצד שני, החיים בגלות, החיים בין הגויים, באופן טבעי זה חומריות, כי החיים שם, החיים הטבעיים של הגויים, זה חיים של חומר. אבל עם ישראל מגיע עם שכינה, אז בעצם נוצר עכשיו איזה מין קונפליקט כזה, שאנחנו, אין כל כך דרך ליישב אותו, אלא פשוט איך פותרים אותו? פותרים אותו באופן כזה ש... אני קצת מצייר את זה בצורה קצת פשוטה מדי, אבל בבוקר הולכים לעבודה ועוסקים בחומר, לא מקדשים שם את החומר, פשוט עוסקים בחומר כי צריך להתפרנס, ואחרי הצהריים הולכים לבית כנסת ולקלויז, לשטיבלך, לבית מדרש, כל מקום איך שקראו לזה, ושם יש תורה. איפה שיש מצוות יש תורה. בשבת יש, אנחנו לא עובדים, עד השבת אנחנו מאוד רוחניים, אתם יכולים לראות שבספרי חסידות, תסתכלו טוב, תעיינו טוב בספרי חסידות, מאוד מאוד בולט ברב צדוק, בשם ישמואל ובשפת אמת, הרבה מדברי התורה נגמרים, וזה בחינת שבת, ונוח זה בחינת שבת, ועוד כל מיני כאלה, זה בחינת שבת, דיברו המון על השבת, למה כל כך הרבה דיברו על השבת? שבת היא דבר עצום, דבר חשוב, דבר גדול. אבל למה כל כך הרבה לדבר על השבת? כי בעצם יהודים קיבלו את כל הכוח שלהם מהשבת. כי השבת זה יום שלם, ככה היום, אתה כל היום עובד, ויש לך בסוף, בערב, שעה, שעתיים, בבית מדרש, בקדושה. אבל שבת זה יום שלם שאתה בקדושה, כי אתה לא... מקרה שאתה לא צריך ללכת לעבודה, כן, גויים שאתה יכול... לא ללכת לעבוד וכדומה, אז יש לך יום שלם שאתה בקדושה, לכן השבת הייתה אצלם דבר מאוד 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 חזק, ואצלנו השבת היא דבר נפלא, אבל גם ביום חול אנחנו בתוך הקדושה, כמובן קדושה אחרת, מסוג אחר וכדומה, אבל גם כל הזמן אנחנו בתוך הקדושה, בארץ ישראל, שכל החיים עצמם הם חיים בקדושה. אז על כל פנים, זאת קדושה שנלחמת נגד הטבע, ועוד משפט אחד מעניין שהיה פה, שקראנו, שהוא אומר שהקדושה הלוחמת נגד הטבע היא לא קדושה שלמה, היא צריכה להיות בלועה בתמציתה העליונה בקדושה העליונה. כלומר, כל היכולת של החיים בגלות להצליח לשרוד עם קדושה כזאת שהיא לא קדושה בטבע, אלא קדושה שלוחמת נגד הטבע, זה מכוח ארץ ישראל. עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות של 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 בבל שיקבעו בארץ ישראל, כלומר הכל רוצה לומר הם מחוברים לשם, הם שואפים לשם. יש משפט מאוד יפה שהרב כותב באורות ארץ ישראל ממש בהתחלה, אז ממש בסוף פסקה א' הוא כותב שם, ציפיית ישועה היא הכוח המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. כלומר, הישועה עצמה, איפה זה? זה בארץ ישראל, פה חיים את הישועה, כלומר פה זה לא רק לקוות לישועה, פה אתה כבר, עצם החיים בארץ ישראל הם כבר סוג של גאולה, כמובן יש גאולה הרבה יותר גדולה והרבה יותר שלמה, אבל עצם החיים בארץ הם כבר יש להם את הכוח לזה. כל החיים בגלות, כל הכוח בכלל לחיות שם, זה מכוח מה? זה מכוח צפיית הישועה. כלומר רק מכוח זה שמחכים לארץ ישראל, אז יש כוח לעבור את החיים שם. שזה באמת, סתם, זה מה שהיה בפועל אצל יהודים בגלות, הם כל הזמן חיו ותחזינה עינינו, זאת אומרת, התקווה, זה מה שנתן להם את כל הכוח, כי המציאות בהווה הייתה מאוד מאוד קשה. וכל הכוח, אפילו ממש של ההסתרדות הפשוטה, הייתה מכוח הציפייה לעתיד, אבל יותר מזה, זה מבחינה רוחנית. גם מבחינה רוחנית לכאורה אי אפשר להתקיים שם. זה נורא קשה לחיות ככה, בצורה הזאת, אבל בגלל שיש את הקדושה שבטבע שנמצאת ברקע, את קדושת ארץ ישראל, אז למרות שכרגע עדיין חיים משהו שהוא לא זה, משהו שהוא נלחם בטבע, והוא לא החיים הטבעיים שלנו, אבל כיוון שבתת הכרה יודעים שאנחנו נגיע לשם, אז זה נותן את הכוח בינתיים לחיות את החיים בצורה הזאת של קדושה שנלחמת בטבע. אז זה חלק א'. נמשיך. כשבאים להשכלה עליונה זו של הקדושה השלמה שבטבע, הכוללת בקרבה גם כן את הקדושה שלמעלה מן הטבע והמתנגדת אל הטבע, אז המלחמה חודלת לגמרי. מידת הדין מתבשמת, והכל נוטה כלפי חסד. כל הכוחות שבאדם הפרטי נראים בעדינותם המרוממה, כפי מה שהם בטבעם, והרי הם קדושים ומוכשרים לעילוי היותר עליון. והאור שלמעלה מן הטבע עומד עצור בהם לעת הצורך, והאדם חש בקרבו חופש של נועם קודש, וימוד עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאב, שנאמר בקרבך קדוש. אז כמה חידושים פה בפסקה הקצרה הזאת. קודם כל, תגידו אתם, איזה מושג התחדש לנו פה, שלא הכרנו אותו בפסקה הקודם, בחצי פסקה הראשונה, מבחינת היחס למעלה מן הטבע. כלומר, עד עכשיו פגשנו, בחלק א' של הפסקה, פגשנו קדושה שנלחמת עם הטבע, וקדושה שבטבע, שהיא ממש... עכשיו נוסף מושג חדש, שהוא קדושה למעלה מן הטבע. תשימו לב שזה מופיע למעלה פעמיים. זה מופיע פה פעמיים בפסקה הזאת. גם בהתחלה הוא אמר, הקדושה השלמה שבטבע כוללת בקרבה את הקדושה שלמעלה מן הטבע והמתנגדת אל הטבע, ובהמשך הוא אומר, והאור שלמעלה מן הטבע עומד עצור בהם לעת הצורך. אז מה זה ההוא שלמעלה מן הטבע לעומת ההוא שנלחם בטבע וההוא שהוא בתוך הטבע? איך הייתם מגדירים את את המצב הזה? אז בוא נגיד, בוא...
הטבע המזוכח?
מה?
הטבע המזוכח כבר?
אני חושב שלא. פה זה למעלה מהטבע. אנחנו, מה היעד, בוא נגיד ככה, מה האידיאל? משלושת אלה, קדושה שנלחמת בטבע, קדושה למעלה מן הטבע, קדושה שבטבע. מה האידיאל?
שבטבע.
קדושה שבטבע, שזה דווקא יש אפשרות רק בעולם הזה להגיע לזה. אחרי שאתה מגיע לזה בעולם הזה, אז העולם הבא שלך הוא עולם יותר, אז הוא עולם באמת מזוכח. כי זכית לקדש את הטבע כשאתה בתוך הטבע. אחרת, בשביל מה נברא העולם הזה, אם לא בשביל לקדש את הטבע כשהוא בתוך הטבע. אז עכשיו, בואו נאבחן טוב את שני המצבים הנוספים. ולצורך העניין, בואו ניקח לא רק דוגמה ממשהו אחר, אלא משהו שממש מדברים עליו הרבה במאבק שיש לאדם עם היצר הרע שבתוכו. הרי כל אדם, יש לו יצר טוב ויש לו יצר הרע. ועכשיו יש לו שלושה מצבים. מצב אחד, אני קורא לו מצב א', נקרא לזה הכי נמוך, הכי בסיסי, שהוא נמצא במצב של מלחמה בין היצר הטוב ובין היצר הרע. כלומר, היצר הרע כל הזמן תוקף, והוא כל הזמן נלחם. אגב, זה מצב מאוד טוב, כן? שלא נבין, כאילו, שזה, זה, זה מצב מצוין, כי אני מדבר עכשיו, כאילו, על, באופן יחסי, לרמות היותר גבוהות, זה מצב בסיסי. אולי לא טוב שאמרתי מצב, זה מצב מצוין, אבל זה מצב בסיסי. זה מצב שמלחמה קבועה בין יצר טוב ליצר הרע. מעולה, אבל עדיין מלחמה. שלב ב', האדם הצליח במלחמה. מה הוא עשה?
דחק את היצר הרע.
דחק את היצר הרע לפינה, ברח ממנו, עלה למעלה, למעלה מן הטבע, העלה את עצמו לקדושה, השאיר את היצר הרע פה, עלה הוא בעצמו לקדושה. לכאורה המצב מעולה, כן? ברוך השם, הצליח להכניע אותו. הצליח להגיד לו, אתה פה, אני למעלה, אתה לא תצליח עליי, וואי, הלוואי, כן? אבל זה עדיין שלב ב', כי מה שלב ג'? כל לבביך, שני יצריך, יצר הטוב, יצר הרע. יצר הרע כבר הוא לא נגדי, והוא לא שאני דוחק אותו ונתעלם ממנו, אלא לוקח את עצמי לגמרי לפרוש לצד הרוחני, אלא חוזר ליצר הרע, והוא כבר לא רע. הוא כבר טוב. כי הרי היצר הרע באמת ידוע שהוא לא רע. כלומר, זה יצר הרע, יצר זה משון יצירה. כן? יש כוחות יצירה לאדם, כוחות של תסיסה, כוחות של חיים. כוחות האלה, הם, כשהם לא הולכים למקום הנכון, אז הם כמובן גורמים למלחמה מאוד חזקה. כשמצליחים במלחמה בשלב א', אז מצליחים לשלוט עליהם, לדחות אותם, לדכא אותם, להשאיר אותם באיזשהו מקום למטה ולהתרומם למעלה, להיות רוחניים. אבל עדיין לא קידשנו את הטבע. לא קידשנו את היצר הרע. ברצות השם דרכי איש, מה המשך הפסוק? משלי. גם אויביו ישלים איתו. מה? בסדר? ברצות השם דרכי איש, כאשר הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם ורוצה את דרכיו, גם אויביו ישלים איתו. מי זה אויביו? במקרה הזה, היצר הרע, האויב הבסיסי שיש לכל אדם בתוכו. זה היצר הרע, הוא משלים איתו. הוא נהיה בשלום. זה כבר אחד. זה כבר... הם עובדים, הם כבר... הם באותו כיוון. זה הקדושה שבטבע. אם תרצו, משהו מאוד יפה. שני דברים. אני מאוד אוהב אותם. אחד, בני לוי היו שלושה שבטים. איך קראו להם? מררי, גרשון וקהת. למה הלכתי לפי הסדר הזה? כי השם ישמואל, תמיד אוהב לדבר על זה בפרשות שם, פרשת נשוא וכל זה, השם ישמואל, הוא אומר, למה הם נקראים בשמות האלה? אז הוא אומר, מררי זה בגלל שהוא מררי היינו, אף שאינו יכול לגרשו. מכל מקום מתחה הוא יודע שהסכיל וידע שאין בו רק מר המוות ומרורות פתנים בקרבו. וצריך כנס עמו בטענות ולגלות את מצפוניו כי בראו. הוא מחשב מצווה כנגד עבירה, עבירה כנגד הפסדה וכו'. זה מררי. מררי זה מלשון מרירות. מתי יש מרירות? שיש מאבק עם היצר הרע. מררי זה השבט הכי, מתוך השלושת האלה של הלוויים, מררי זה השבט הכי, הכי, הכי נמוך כביכול, כן? הוא לקח את הדברים הכי חומריים. השני, איך קוראים לו? גרשון. גרשון, מישון? לגרש. אתה מגרש אותו. כהת, מישון אספה, ולא יקהת עמים. כל לשון השפה היא מחוץ לפנים, והספתו לתוך ביתך, והיינו שמהפך את היצר הרע שהוא החיצון, היצר הטוב שהוא הפנימי. וגרשון ישון וגרשהו בילך. שלושה שבטים. מררי נלחם, גרשון מגרש, כעת אוסף. ועכשיו, תראו איך זה מתחבר באופן מדהים, לשלושת האגרות ששלח יהושע, כשהוא נכנס לארץ. מכירים? מוכרים? שלוש אגרות יהושע נכנס, הוא נכנס לארץ, שלח לעמים הכנענים, שבעת העמים שהיו פה, שלח להם שלושה מכתבים. מכתב אחד אמר ככה, מי שרוצה להילחם, שילחם. אנחנו פה לא פוחדים ממלחמה. אם צריך, אנחנו נילחם כל הכוח. מי שרוצה לברוח, יכול או לא? יכול. מי שרוצה לברוח, שיברח. מי שרוצה להישאר ולקבל את ה... לקבל את ה... את הדרך שלנו, יכול להישאר. ואז הוא מקבל על עצמו שבע מצוות בני נוער. הוא לא מתגייר כעם, כן? יכול להיות שכפרטים, הוא לא מתגייר, אבל הוא חי בתוכנו, מקבל את השבע מצוות, והופך להיות לא חלק מאיתנו, אבל חי פה בארץ איתנו. אז מה הכי יפה פה? שמי פנה והלך לא כתוב? יש עם אחד שברח. מהשבעה עממים, אחד הלך. איך קראו לו? הגרגשי. הגרגשי, הוא החליט לגרש את עצמו. גרשון, גרגשי, החליט לגרש את עצמו. והשאר ברובם נלחמו, נדבר על הגבעונים שעשו איזשהו תרגיל, כן, ועבדו על יהושע שם וכולי, אבל שלושת הבחינות האלה, בעצם רואים אותם גם במובן הפרטי של כל אדם עם עצמו, גם במובן, נקרא לזה השבטי, כמו ששם ישמעאל אומר כאילו על שבט לוי, וגם במובן הלאומי, שכשאנחנו מתמודדים מול אומות העולם, אז גם פה יש לנו למעשה שלוש, אנחנו פותחים כל הזמן שלוש אפשרויות. אחרי המסיימת אולי עד היום זה ככה. זאת אומרת, אם היינו זוכים באמת להיות כמו בזה של יהושע, שאומר, תקימו, אחרי פה שלוש אפשרויות. שרוצה לא להיות איתנו בכלל בקשר, קדושה שלמעלה מהטבע, בוא, אתם לא רוצים להתחבר לטוב, אתם רוצים להתנתק מהטוב, בסדר, תתנתקו, אין מה לעשות, כן, פה אנחנו לא, זה, מי שרוצה מלחמה, בסדר, אנחנו לא פוחדים ממלחמה, אנחנו נלחם ונכניע, ומי שרוצה להישאר ולהתקרב על פי דרכנו, אבל יכול לגמרי, אנחנו יכולים לתאר אותו, יכולים לבשם אותו, יכולים לעדן אותו, הוא יכול. על כל פנים, נחזור לעניין שלנו. אז אם כן, בנושא שלנו, אז שלב א' זה מלחמה נגד הטבע. כמו שהוא אמר, זה בגלות הייתה כוח הכי חזק. היה גם בגלות בחינה של להתנתק מהטבע. זאת אומרת, שבאמת הגיעו לאיזה יכולת, מן הסתם משתנה מאדם לאדם, או מתקופה לתקופה וכדומה, יכול להיות שצריך לנתח את זה, אבל כמו שאמרו, כאילו, בבניין הגוף, בבניין השכל, בואו ננתק ביניהם, זה יהיה פה, זה יהיה פה, הצלחנו להכניע אותו, הצלחנו שהוא לא ישפיע עלינו, אבל אנחנו לא, אין בגלות אפשרות לקדש אותו. לא נדבר על אנשים יחידים, אולי בודדים, כן, גדולים, מיוחדים, אבל בסך הכל אין אפשרות לזה. אבל אנחנו עושים איזשהו ניתוק, לא רק ניתוק, אלא הכנעה, מה שנקרא, אגב, גם בחסידות, אנחנו מכירים את זה כמובן, המושגים המפורסמים בחסידות, זה התקפיה והתהפכה, כן, שהתקפיה זה לכפות, והתהפכה זה להפוך, אז התקפיה זה לכפות, כלומר, אנחנו מכניעים את היצר הרע, מדכאים אותו, מסלקים אותו, וזה הבחינה של התקפיה. בהתהפכה אנחנו לוקחים את היצר הרע והופכים אותו, ליצר הטוב, שזה בעצם הקדושה שהיא כבר לא רק שהיא נלחמת בטבע, ולא שהיא לא, שהיא מנותקת ומדכאת אותו, אלא היא חוזרת ומקדשת אותו. אז זה קודם כל תוספת שמופיעה בפסקה הזאת. דבר נוסף שרואים בפסקה הזאת מעניין, קודם כל כמובן חוזרים במושגים שראינו קודם, כן, מה זה הקדושה שבטבע, אז מידת הדין מתבשמת, כל הכוחות שבאדם הפרטי הם בעדינות, בטבע שלהם, והרי הם קדושים ומוכשרים לגילוי היותר עליון. עכשיו שימו לב למשפט הבא. והאור שלמעלה מן הטבע עומד עצור בהם לעת הצורך. מה זה המשפט הזה? אנחנו נמצאים כבר במדרגה של קדושה שבטבע. אנחנו לא נמצאים במצב של האור הוא למעלה מן הטבע, זאת אומרת, הוא כבר הוא מנותק מהטבע, והוא למעלה וזה למטה. אבל לעת הצורך צריך לשמור את זה. למה? כי מה יכול לקרות לפעמים? מתי נזיר הוא קדוש? לפי מי שאומר שנזיר הוא חוטא. הרי בתורה כתוב בנזיר שהוא גם חוטא וגם קדוש. אי אפשר להתווכח עם מה שכתוב בתורה. הגברה בתענית יש מחלוקת האם נזיר הוא חוטא או שנזיר הוא קדוש. אבל כל אחד מהם מביא פסוקים, מביא פסוקים מהתורה. אז כל אחד צריך להסביר את השני. אז מה יגיד מי שאומר שנזיר הוא חוטא על זה שכתוב שנזיר הוא קדוש? אז התשובה היא מאוד פשוטה. כמו שבנצי אמר. באמת נזיר הוא חוטא. ודרך החיים הקבועה שלך צריכה להיות קדושה שבטבע. אתה לא צריך להתנזר, לא מהיין, ולא מבשר, ולא משום דבר. תחיה את החיים שהקדוש ברוך הוא נתן, תחיה אותם בקדושה. אממה, לפעמים יש מצב שאתה פתאום מרגיש שאתה קצת יותר מדי נוטה לטבע בלי הקדושה, כלומר, יצאת מאיזון, ואתה כבר לא ממש בתוך האיזון הזה, אופ, אתה רואה גם מה אתה צריך לעשות, אתה שולף, יש לך פה מאחורה, יש לך נשק. מה הנשק? קדושה שלמעלה מהטבע. אתה הרי עברת את השלב הזה. אתה לא קפצת ישר לקדושה שבטבע. זה דרך אגב, טעות של הרבה אנשים שהם קוראים את הדברים של הרב קוק וכדומה, ואומרים, וואלה, אנחנו בדור של הקדושה שבטבע. ואז הולכים ישר למדרגה השלישית. אבל אי אפשר לזכות במדרגה השלישית אם אתה לא עובר דרך הקומות הראשונות. אתה חייב לעבור דרך הקומות הראשונות. כי אם לא תעבור דרך הקומות הראשונות, אתה בכלל לא יודע איך נראה המאבק הזה. אתה אף פעם לא הכנעת את הזה. אתה חושב שישר תצליח לזה, ועד מה שיקרה לך, אולי תצליח איזו תקופה קצרה, ואז יבוא לך, כמו שאומרים, ככה, כפה, כמו שאומרים החבר'ה, כי פתאום יבוא לך איזה משבר מאוד מאוד חזק, שלא תדע איך להתמודד איתו. כי לא, בכלל לא עמדת במצבים האלה, כי ישר הלכת למדרגה הזאת, שכאילו אתה עכשיו יכול לקדש את הטבע. לכן, ודאי שברמה האישית של כל אחד, חייב לעבור דרך השלבים האלה. אתה נלחם מיצר הרע, בעזרת השם מגיע לאיזשהו שלב שאתה ממש מצליח להגיע לאיזשהו הכנעה שלו, שבאמת הוא כבר כמעט אין לו יכולת השפעה עליך, וכשאתה מרגיש מספיק חזק, אתה אומר, זהו, עכשיו אני יכול להתחיל לחזור אליו, אני יכול לחזור לכל מיני דברים של, 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 של החומר, כל מיני זה, ובלי שזה יפיל אותי, כי אני יש לדושה שבטבע. אבל ברגע שאתה מרגיש יציאה מהאיזון, ישר אתה שולף את הנשק שיש לך פה ב, 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 בתרמיל, ואתה מוציא את הקדושה שלמעלה מהטבע, ולתקופה מסוימת אתה לוקח את הדבר הזה, ואז אתה חוזר לחיים הטבעיים. לכן הוא מביא פה פסוק, שהגמרא, ממרא מהגמרא, שמה בתענית י' א', שהגמרא אומרת, כן, והאדם חש בקרבו חופש של נועם קודש, וימוד עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאב, שנאמר בקרבך קדוש. כן? זאת אומרת, קדוש שרוי בתוך מה? בתוך מאב. המאיים זה המקום של האוכל. הוא לא אמר קדוש שרוי בתוך, לא יודע, בתוך מוחו, בתוך ליבו, לא יודע, באיזה איבר רוחני כזה. קדוש שרוי בתוך מאב. ולכן לא צריך להיות נזיר. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם פוטנציאל של קודש. למה צריך להתנזר? זה הסדר שצריך לחיות בו בארץ ישראל. אם יש חוסר איזון, אז אנחנו לוקחים את ה... ולכן נזיר הוא חוטא, ואם צריך, אז נזיר הוא קדוש לתקופה מסוימת, חודש, חודשיים, עושים איזה איזון, ואז חוזרים לקדושה שבטבע. פסקה למד. המשך ותוספת. הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. כוחו לאלוהיו הולך ומתגלה. הקודש שבטבע פורץ גדריו. הולך הוא בעצמו להתאחד עם הקודש שלמעלה מן הטבע הגס, עם הקודש הלוחם בטבע. לחמנו בטבע, ויצאנו בניצחון. הטבע המגושם עשה אותנו לבעלי מומים, נגע בכף ירחנו. כן, עשיו מבטא את הטבע. פרשת שבוע, איש צייד, איש שדה, הוא הטבע. השר של עשיו נוגע ביעקב, מצליח לעשות אותו בעל מום. נגע בכף ירחנו. אבל שם זה מלחמה, כן, בין שרו של עשיו ליעקב. אבל השמש הלא לנו זרחה לרפאותינו מצלתנו. היהדות של העבר, ממצרים ועד הנה, מלחמה ארוכה היא נגד הטבע בצידו הכאור, שהטבע האנושי הכללי, אפילו טבע האומה וטבעו של כל יחיד. לחמנו בטבע כדי לנצחו, כדי לרדותו בתוך ביתו. הוא נכנע בפנינו. העולמות הולכים ומתבשמים. בעצם עומק הטבע, תביעה גדולה מתגברת לקדושה ולטהרה, לעדינות נפש ולזיכוך החיים. אליהו בא לבשר שלום, ובנשמתה הפנימית של האומה, זרם חיים של טבע מתפרץ, והוא הולך ומתקרב אל הקודש. בואו נעצור פה, שלא יהיה ארוך מדי. הדבר הראשון שאנחנו רוצים להבין בפסקה הזאת, זה מה נכנס פה אליהו הנביא. פעמיים מופיע אליהו הנביא, בדרך כלל שמשהו מופיע בפסקה, אפילו פעם אחת הוא משמעותי, אבל ודאי פעמיים, לפעמים זה יותר מפעמיים, אליהו. איך אליהו הוא קשור? למה אליהו דווקא הוא זה שבא לבשר את, את מה? איזה כוח אליהו מבשר?
טבע.
את הקודש שבטבע. אליהו, כוחו לאלוהיו עולה. הקודש שבטבע פורץ גדריו. אליהו בא לבשר שלום, ובזרם חיים של האומה, זרם חיים של טבע מתפרץ. מה אנחנו... יש משהו, איזה ידיעה, איזה משהו ש... מה? עלה בסערה השמיים, אז זה דווקא נראה שזה קודש הוא למעלה מהטבע. חיכיתי לתשובה הזאת כדי להקשות עליה. כי עשיתי את החשבון הזה כבר אצלי בראש. רגע, אליהו, אחורה זה הדוגמה למישהו ש... הלאה. קטן עליו פה המסגרת העולמית, והוא מתעדה, הולך לשמיים, לא נשאר פה בארץ. אז לא. אז יש לנו טעות, ומי שמעמיד אותנו על הדבר הזה, זה הרמב"ן. מה אומר הרמב"ן? הרמב"ן אומר... הרמב"ן נמצא בפרשת אחרי מות, בפרק י"ח, ויקרא, פסוק פסוק ה. שמעתם את חוקותיי ובוודאי שיעשה אותם האדם, וחי בהם אני השם. על וחי בהם אומר הרמב"ן כך, ודע כי חיי האדם במצוות כפי הכנתו להם. כי העושה המצוות שלו לשמן על מנת לקבל פרס, יחיה בעולם הזה ימים רבים, באושר וכבוד ונכסים וכבוד. וכן אותם אשר הם מתעסקים במצוות על מנת לזכות בהם לעולם הבא, שהם העובדים מיראה, זוכים להינצל משפטי הרשעים. זה חיים מספר אחד. חיים מספר שתיים, העוסקים במצוות מאהבה, כדין וכראוי עם עסקי העולם הזה, כי עניין הנזכר בתורה פרשתים בחוקותיי, והסיק לכם דיישת בציר, יזכו בעולם הזה לחיים טובים כמנהגו של עולם, ובחיי העולם הבא זכותם שלמה להם. והעוזבים כל עיני העולם הזה, ואינם משגחים עליו כאילו אינם בעלי גוף, וכוונתם ומחשבותם בבוראם בלבד, כאשר היה עניין באליהו, בהידבק נפשם בשם הנכבד, עכשיו שימו לב למשפט הבא, יחיו לעד בגופם ובנפשם. כנראה בכתוב באליהו, ובידוע ממנו בקבלה. כמו שבא במדרשים, חנוך בני העולם הבא, עומדים בחיית המתים. אז כל הרמב"ן הזה הוא מעניין, כי יש פה כמה סוגי חיים, וחי בהם אומר שיש כמה סוגי חיים, אבל לא, זה, לא עכשיו, זה לא עכשיו הנושא. אבל מה כתוב על אליהו? אליהו לא מת. הוא חי לעד, הוא מאלה שחיים לעד בגופם ובנפשם. כלומר, הוא בעצם הגיע לתחיית המתים כבר פה בעולם הזה. אצל רוב האנשים בעולם, יש להם פרק א', הם חיים בעולם הזה, מתים, הולכים לעולם הבא, ואז חוזרים בתחיית המתים, ומה קורה בתחיית המתים? הנשמה חוזרת להתחבר למה? לגוף. ואז יש את קדושה שבטבע, שזה תחיית המתים, שזה חזרת הנשמה לגוף, ובאופן כזה שהגוף מזוכח מתוך הזיכוך שהנשמה עברה, היא מזככת את הגוף. אליהו דילג שלב, כלומר, הוא הגיע לתחיית המתים בלי לעבור דרך העולם הבא. כלומר, בלי לעבור דרך השלב הזה של הניתוק והחיבור מחדש, אלא ישר לתחיית המתים. חי לעד בגופו ובנפשו. לכן אליהו פה. כל ברית מילה הוא פה. זה לא כאילו, הוא פה. מי שזוכר אותו, מי ש... מה?
מאיפה הרמב"ן? כאילו, זה דבר מאוד גדול, מאיפה הוא מוכיח אותו?
הוא כותב... כידוע, אמינו בקבלה. אז אולי, אני לא יודע, המקור שלו שם, שאלה יפה. צריך לראות את הרמב"ן שם עם המפרשים, אם הוא אומר משהו, צריך לבדוק. הרמב"ן כידוע היה מקובל גדול, כמובן. אז ברור שדבריו מאוד מאוד מיוסדים תמיד על מקורות ועל עומקים וכדומה. אבל אליהו פה, יש גילוי אליהו. עד שיבוא אליהו, כן, בגמרא אפילו, כן, עד שיבוא אליהו ויאמר, מונח עד שיבוא אליהו, אפילו ביטוי הלכתי, ממש יש ספק, מניחים עד שיבוא אליהו. יש אנשים שידעו, הרבה אנשים, הרבה גדולי ישראל, שפגשו את אליהו הנביא. כלומר, הגמרא אומרת, איד מלא קטאיה, כן, אליהו בא, כן, מתלבש פה על כל מיני דמויות, כל מיני סוחרים ערביים, רש"י אומר, טאיה, סוחר ערבי כזה, ואליהו הנביא מתגלה דרכו. ובקיצור, אליהו חי. אליהו, אנחנו לא רואים אותו, אנחנו כאילו, הגוף שלו לא פה, אבל הוא למעשה על הקו. הוא עובד על הקו של עולם הזה, עולם הבא, כי הוא דילג על השלב הזה. הוא בתחיית המתים. לכן, כנראה, אומר הרב קוק, אני רואה בעיניי, אור חיי אליהו עולה. אגב, אם הרב קוק רואה את זה בעיניו, שימו לב, זה ביטוי לא פשוט. מה? אני רואה בעיניי, הוא לא אומר עכשיו, אני מדבר על זה תיאורטי, שזה מה שנכון, זה מה שצריך להיות. אני רואה בעיניי, אור חיי אליהו עולה. בעיניי. זה לא, זה מן הסתם, זה לא חידוש, מן הסתם הגדולים האלה ראו. אז אם כן, הקודש שבטבע פורץ גדריו, הולך הוא בעצמו להתאחד עם מה שראינו, הקודש שלמעלה מהטבע הגס, והמהו שנלחם בטבע, ואז הוא מתאר את התהליך ההיסטורי שדיברנו עליו, הוא רק מרחיב אותו יותר, הוא בעצם אומר, כל מי יעקב אבינו כבר, מי האבות, מי יעקב אבינו, אנחנו כל הזמן במלחמה מתמדת, גם בתוך האדם הפרטי, גם בתוך עם ישראל בתוכו, יש לנו פה מתייבנים, ופה יש לנו, כל פעם יש לנו כל מיני כוחות בתוכנו שאנחנו צריכים להילחם, וכמובן הגויים מסביב, שהם כמובן מבטאים לגמרי את הטבע הנמוך יותר, הגס יותר, ואנחנו כל הזמן לאורך כל ההיסטוריה, עם עליות וירידות, במאמץ אדיר וחזק מאוד של לכבוש את הטבע, אחר כך להכניע אותו, שימו לב, להכניע אותו זה כבר להצליח לשלוט עליו, וכל זה כדי, מה? העולמות הולכים ומתבשמים. בעצם עומק הטבע, תביעה גדולה מתגברת לקדושה ולטהרה, לעדינות נפש, עוד פעם, למיתוק, לזיכוך, לזיכוך החיים. אליהו בא לבשר שלום. מה זה השלום שאליהו מבשר? שלום בין מה למה? שלום בין הנשמה לגוף, בין הקודש לטבע. זה השלום שאליהו מבשר. בין היתר, כנראה חלק מלעשות את זה, זה השיב לבבות על בנים, כי זה כנראה חלק מהסיפור, כי הבנים הם בדרך כלל יותר מביאים את עולם הטבע, והאבות הם בדרך כלל מביאים קצת יותר את העולם ש... שמעל הטבע, שנלחם בטבע, ו... וצריך לעשות שלום בין, ה... בין, ה... בין, ה... בין הכוחות האלה. ובנשמתה הפנימית של האומה, זרם חיים של טבע מתפרץ, והוא הולך ומתקרב אל הקודש, ואז הוא מגיע לתקופה שלנו, ומסיים, וגם אנחנו נסיים, זכירת יציאת מצרים הולכת ונעשית לזכירת יציאת שיעבוד מלכויות ההולכת ומתרקמת. והנו כולנו הולכים ומתקרמים אל הטבע, והוא מתקרב אלינו, הולך ונכבש לפנינו, ודרישותיו הולכות ומתאמות עם דרישותינו האציליות ממקור הקודש. הרוח הצעיר התובע את ארצו, כן, הדור הצעיר הזה החלוצי, התובע את ארצו, שפתו, חירותו וכבודו, ספרותו וכוחו, רכושו ורגשותיו, נזרמים מהם על ידי שטף של טבע שבתוכיותו מלאו אש קודש. מה הוא אומר? כל כוחות החיים שאתם רואים עכשיו, שראינו כבר בהרבה פסקאות קודם, שהם לכאורה לא רואים את הקודש שבהם, הם נראים כאילו הם משהו שהוא טבע בלבד, אבל באמת זה... במקור הפנימי, אנחנו כבר עברנו את המלחמות, ואנחנו כבר כדור, כתקופה, אנחנו שוכחים את יציאת מצרים, אז זה הגמרא בברכות בדף י"ב, שהגמרא אומרת שבדור האחרון כבר יהפוך להיות מצב שיציאת מצרים תהיה תפל, והדבר המרכזי שאנחנו נזכור זה את הגאולה האחרונה, כן? גאולת שיעבוד מלכויות, שזה הגאולה שלנו, מה שהרמב"ם אומר על פי הגמרא בשבת, ש... אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כלומר, מה שקורה בימות המשיח זה שישראל מפסיקים להיות משועבדים לאומות, שהאומות זה הטבע, ומפסיק להיות משועבדים לאומות, זה אומר שמה? זה אומר שאנחנו מסוגלים כבר לא רק לשלוט על הטבע, אלא גם לקדש את הטבע. אין יותר שיעבוד מלכויות, לא פיזי ולא רוחני. אנחנו כבר לא משועבדים לטבע, לא משועבדים למלכויות, אלא אנחנו פוך. אנחנו שולטים עליהם ומקדשים אותם. יציאת מצרים, שזה יציאה מהמצרים, שזה הדיבורים על, על מלחמה עם הטבע, זה כבר אנחנו כבר פחות צריכים לזכור את זה, כי אנחנו נמצאים בדור של גאולה, שהוא כבר דור שיכול לקדש את הטבע, והרב קוק מזהה את זה בדור הזה שמתפרץ ורוצה את חירותו ותרבותו המתחדשת, אמנם כרגע בלי תורה, אבל באמת מגלה פה את הקדושה שבטבע שיש בו, וכמו שאמרנו, מבחינה אישית כל אחד צריך להיזהר ולעשות את התהליך שלו, אבל כן חשוב לדעת שמבחינה ציבורית, מבחינה כללית, אנחנו חיים בדור שבו יש לנו כבר את הפוטנציאל ואת האפשרות להגיע למצב של הקדושה שבטבע.